פרק י"ג, כן. ו? אנחנו באמצע ו וגמרנו את ו. התחלנו ו. נכון. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. כלומר, כשאדם לומד אלפי פרטים, אז הוא מחפש איזשהו מכנה משותף שהוא יכול לכנות אותו בתור כלל העניין, כן? הכלל שממנו מתפרטים אחר כך כל הפרטים האלה. ויש גם לכללים עצמם כללי כללים וכן הלאה, שניתן, זה שאיפה כזאת לנסח את כל הידיעות כולן בנוסחה אחת כוללת. אותה שאיפה מצאנו בתחום מדעי הטבע, גם בביולוגיה, אבל במיוחד בפיזיקה. נכנה איזושהי שאיפה למצוא כללים מאחדים לכל החוקים כולם, מה שנקרא תורת השדה המאוחד. מחפשים, עוד לא מצאו, אבל התקדמו לא רע. הרבה הרבה תופעות שנחשבו בזמנן לעומדות בפני עצמן התבררו כחלק ממכלול כולל של כלל יותר גדול. זאת שאיפה ידוע. למשל גם רמח"ל כותב בהקדמת ספרו דרך השם, לא יודע, אולי כדי לשים את המזגן, לא? מה אתם אומרים? אם אתם עושים את זה, תסגרו את החלון. כן, כך כתב רמח"ל בהקדמת ספרו דרך השם: לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים, בגלל שהפרטים מרובים ומתחדשים. וגם אם תדע הרבה פרטים, אז יש עוד פרט שאתה לא תדע. מה שאין כן, אם אתה יודע את הכלל, אז כל הפרטים נתונים בידיך. אלא שכאן יש סייג לאמירה הזאת. זה נכון שהכלל כולל את הכל, אבל אתה צריך א', לא לטעות בניסוח הכלל, כי אם יש איזושהי פינה קטנה בניסוח של הכלל שבה טעית, אז הרבה פרטים יצאו בלתי נכונים. נקודה ראשונה. דבר נוסף, אתה צריך גם לדעת לעשות את השימוש בכללים. לא די בכך שיש בידך הנוסחאות, אם אינך גם מתרגל את אופן הסקת המסקנות על יסוד הכללים. אבל העיקרון נשאר נכון. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת. יש גורסים פה חמדה, אבל זו טעות, תלוי בהוצאות. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. כך פסקה רב, ובזה היא מחולקת, כלומר היא שונה, היא חלוקה משל חוצה לארץ. בחוץ לארץ הנטייה היא איסוף הפרטים המרומים. בארץ ישראל יש לנו איזה מין רוח קודש כזאת, איזה מין יכולת להתרומם מעל השטח השטחי הגלוי של החיים, ואז אנחנו יכולים לעלות עד השורשים. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים בזכירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה, שמתבהרים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל. כלומר, כדי להגיע לזה צריך גם להתעסק בחוכמת הקבלה, לא די להתעסק בתורת הנבלה. אז ההתרוממות הזאת מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. כן, זאת תורה שלנו. יש למשל פרק במסכת סנהדרין שמתחיל במילים היפות: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דיברנו על זה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה שמו של הפרק הזה? בתלמוד הבבלי הפרק הזה מכונה בשם פרק חלק, ואילו בתלמוד הירושלמי מכונה בשם כל ישראל. זאת אומרת, בחוץ על הארץ אני מסוגל להשיג את ההכרה החלקית, כלומר אני מתעסק גם בחלק שלי לחיי העולם הבא, בחלק הזה של התורה שאני עוסק בו, בקהילה שלי, כלל ישראל, זה הופך להיות אנשי קהילתי. לעומת זה, בארץ ישראל מתפתחת הכרה יותר כוללת, הכרה כלל ישראלית, אחריות על האומה בכללה. יש מעט מאוד אנשים במהלך הגלות שיכלו להתרומם ממבט כזה. אחד מהם, הרמב״ם. הרמב״ם כתב את ספרו משנה תורה, בו הוא כלל את כל ההלכות כולן. בכלל זה, הלכות טומאה וטהרה, ובית המקדש, והלכות מדינה, והלכות מטאפיזיקה. הרבה מאוד הלכות שאינן נוגעות לחיי היומיום של היהודי. מדוע הוא עשה זאת? אז הוא כותב בעצמו באחד מעקרותיו, קנו קינאתי לאומה. יש לי קנאה, אני מקנא לשם אלוהי צבאות שאין לאומה שלו ספר מחוקק. וזה דיקיון. לכן השתדלתי מהרמב״ם לכתוב ספר המבטא את כללות החיים של האומה. אבל זה לא כל אחד מסוגל.
התלמוד
לא כולל את הכל.
הרמב״ם לא לקח משם?
הרמב״ם לא לקח רק משם. התלמוד א' הוא ספר מבולגן, לא גמור, שאני לא מתכוון לפסוק הלכה, והוא גם לא המקור היחיד של ההלכה. כדי לכתוב את ספרו, הרמב״ם השתמש במשנה, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, בתוספתא, בספרה, בספרי, במחילתא, בספרי זוטא, במחילתא דרשב"י, בתנחומא, ברבא, ובעוד, ובמשנת רבי אליעזר, ובפרקי דרבי אליעזר, ובספרים רבים מאוד, שחלקם אפילו לא הגיעו לידי. בסדר? כי הרמב"ם מניח שלא הכל כתוב בתלמוד, אלא המסורת ההלכתית יש לה הרבה מאוד מקורות. דוגמה. אז התלמוד לא כולל את הכל. במיוחד שיש לך משניות רבות בתלמוד שאין עליהן גמרא אפילו. כן.
לא,
זאת סיבה
שיש
הבדל
בין תלמוד חכם
לתלמוד
חכם. תלמוד חכם זה כאילו מה שאומר ישראל?
זאת אחת הסיבות. כן? כלומר, עצם העובדה שתלמוד חכם זה חכם של ארץ ישראל, יש לו תפיסה כללית. השאלה היא, מה זה להיות תלמוד חכם של ארץ ישראל? אפשר לומר, מה? כן, אבל מה זה תלמיד חכם של ארץ ישראל? אפשר להגיד, תלמיד חכם של ארץ ישראל זה תלמיד חכם שגר בארץ ישראל. זה אפשרות אחת. כן? אפשרות שנייה, זה תלמיד חכם שעבר מהפכה בעקבות העלייה שלו. הגמרא מספרת שרבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, שם 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי שיכנס בליבו התלמוד הירושלמי. זאת אומרת שאם אתה לא עובר את המהפכה של 100 תעניות, אתה עדיין בבלי. יש בכמה מקומות בתלמוד הירושלמי מסופר שרבי יוחנן, כשהיה רואה התקבצות של בבליים בטבריה, היה מפזר אותם. והיה אומר, לא עליתם כחומה בימי עזרא ועכשיו אתם מתקבצים? היו לו טענות לרבי יוחנן. זאת אומרת שלמרות שהם היו בארץ ישראל, הם עדיין היו בבליים. מה? חייבים ללמוד תלמוד בבלי. אם לא תלמד תלמוד בבלי, איך תדע את התורה? היה לו, ואתה חושב שאחר כך הוא באמת שכח את הכל? הוא שכח לשעה ואחר כך שוב בנה. צריך לדעת דבר אחד, רבי זרע היו לו סיבות מיוחדות לצום. היה לו משהו במשנה הבבלית שלו שהוא היה מוכרח להשקיע. בסדר? מה הדבר שהוא צריך להשקיע? רבי זרע הוא החכם שאמר, הוא החכם שאמר שאסור לעלות לארץ ישראל בגלל השבועות. אז כשהוא עלה לארץ ישראל הוא הבין שהשתמשו בדבריו לעתיד לעבור כדי למנוע את העלייה, אז הוא רצה לחפר על הדבר הזה. רק שנייה, אני מוכרח להשתיק שם את הסיבה הזאת. טוב. טוב. כן, בני.
למה כיום התלמוד
הבבלי יותר עובר? פשוט מאוד, המסורת של התורה שבעל פה עברה דרך הבבלי. התלמוד הירושלמי, המסורת שלו נקטעה יחד עם הכיבוש הצלבני של ארץ ישראל. כשהצלבנים באו לכאן, הם השמידו את שארית היישוב, ואז אין לנו בית מדרש חי, רציף, שחי את התלמוד הירושלמי. אז כיוון שאין לנו מסורת, אנחנו מוכרחים לעבור דרך הבבלים כדי לגשת אל הירושלמי. נכון? אבל זה לא סותר שאדם שלומד בבלים ילמד גם ירושלמי. כן. בואי. מה זה?
ובזה
היא שונה. הסברתי שהמילה מחולקת פירושה שונה משל חוץ לארץ. חוץ לארץ. התרוממות הנשמה, כן, זה מה שהסברנו. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לזכירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה שמתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל. כלומר, כדי להגיע לזה אתה גם צריך לא רק להיות ארץ ישראלי, אלא גם ללמוד את פנימיותה של התורה. מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. יש אנשים בחוץ על הארץ העוסקים במה שהם מכנים פנימיות התורה. ככה הם קוראים לזה. אנו עסוקים בחוץ לארץ בפנימיותה של תורה. ואז למה מגיעים? שוב לתורה פרטית. מיליוני פרטים. פעם היה מישהו שאל את הרב קוק, יש לך על השולחן כל הזמן ספר ליקוטי תורה, כן? הרב קוק כל הזמן מעיין בספר ליקוטי תורה של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הזקן של חב"ד, כן? הרבי הראשון של חב"ד ורבי שניאור זלמן מילד. אז שאלו את הרב, האם מה שאתה אומר זה כמו מה שהוא אומר? כלומר, האם אתה ובעל התניא אומרים את אותם הדברים? אמר הרב קוק, מה פתאום? הבדל עצום יש. אני בונה האומה. אז מה חב"ד בונים? את הפרט. מרגלה בפומיו, מקובל אצל חסידי חב"ד, אני מדבר על על קדושתו של כל יהודי ויהודי באשר הוא. כל יהודי קדוש, בוא תניח תפילין, צדיק אתה. מה עם האומה? האומה, כן, בוודאי, מטרה אחרת. המטרה של אותה חסידות היא מטרה של קדושת הפרט אצל כל יהודי ויהודי. זה כלל ישראל שלהם.
אבל לא סתם, נעשה על מנת,
על מנת לחבר כל יהודי ויהודי. זאת אומרת, קדושת הפרט. אין פה קדושת הכלל. כלומר, אין פה מושג של זהות לאומית שדרכה מתגלה תורת השם. זכורני בימי חלדי שירתתי באיזשהו בסיס ברמת הגולן, והמ"פ שואל, האם יש בעיות? אז שרקי אומר, יש בעיות. מה הבעיות? יש איזו בעיה של כשרות במטבח. מה הייתה כשרות במטבח? מה הבעיה? החליפו כמה מזלגות בשרים וחלבים, זה מה שהיה, כן? זה כל הסיפור. אמרתי, יש בעיות של כשרות במטבח. רושם, יטופל. שבוע אחרי זה מגיע לבסיס, בשבועיים, מילואימניק, חבדניק, מכשיר את כל המטבח. באמת, כל הכבוד, אומר לי שבועיים. ומשך אותם שבועיים, שהוא היה שם, היו שלושה מניינים שחרית, שלושה במנחה, שלושה בערבית. כל הבסיס התפלל. כל החיילות קיבלו נרות שבת עם לוחות זמני הדלקה, וכולם הניחו תפילין, והוא קישט את חדר האוכל בכל מיני פלקטים שבהם היה כתוב שמה ישראל שמי השם אחד, ויהודי מתאים לאכול מזון כשר, התורה היא שלך תן לה מזמנך, ועוד כמה דברים כאלה יפים. אז אמרתי לו ביום אחד, אני הייתי איתו בשולחן, אמרתי לו, יפה מאוד, אתה מאוד יפה מה שעשית בחדר האוכל. אז הוא אומר לי, כן, באתי לייהד את המקום. מה שהוא קיבל ממני הוא זוכר אני כנראה עד היום. כן, מה זאת אומרת באת לייהד את המקום? המקום הוא לא יהודי בגלל שאתה מניח תפילין לאנשים. המקום הוא יהודי כי הוא מקום הצבא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא השם צבאות, מה זה הצבאות? צהל. כל המקום הזה זה מקום השכינה. שכינה שו, כן. כן, קל וחומר צהל. כן, קל וחומר צהל. כי מי שמקיים את המצווה הכללית של כיבוש הארץ, זה דווקא הגוף הזה. הוא המכשיר מצווה יותר גדול שיש היום. אז זה שאדם נמצא במדים האלה, הוא משרת איפה שהוא משרת, וזה עצמו הוא מייהד את המקום. וזה שאתה נותן לו דולר לצדקה או כמה כזה, זה לא עושה אותו ליותר יהודי, זה מקטין את הכלליות שלו למדרגת הפרטיות שלו. תאמינו לי שהוא לא הבין מה שאמר. לא, בטוח לא, בטוח לא. יש ההבדל פה מה שאומר כאן, התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים מזכירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה שמתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בתלמידה של תורה בכלל, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא ולא בניו יורק. ברור? זה ההבדל.
זה לא סותר את הפרשת.
עודה שזה סותר.
סותר? זה
שמודיע
אפילו לאנשים זה סותר את הכלל?
אם הוא רואה בזה חזות הכל, כן. כלומר, יש אנשים במדינת ישראל שהתחילו את התשובה, שלהם בתור תשובה כללית. למשל, הם היו טייסים בחיל האוויר. מה זה להיות טייס בחיל האוויר? זה לעסוק בתשובת הכלל. כי הציונות, המעשה הציוני בכללו, הוא תשובה כללית. יום אחד, אותו טייס מחליט שהוא מפסיק להיות טייס, ובגלל שהוא רוצה מהיום ואילך להניח תפילין. אז הוא ירד למדרגת התשובה הכללית למדרגה מגוחכת של תשובה פרטית. הבנת? כי אצלו זה סותר. אם הוא היה חוזר בתשובה פרטית ומניח תפילין כהעמקה בתודעה הציונית שלו, זה משהו אחר. אז התשובה הכללית משפיעה עד התשובה הפרטית. אבל אם זה זה, זה זה לעומת זה, זה עיוות מהותה של תורה. פרשטייס. טוב, כן, בבקשה אלעד.
אז אני להביא... זה היה לגבי הרב, אני שירתי באיזה בסיס, היה שזה היה כבר שהוא אמר לי דבר קדם. כל המטרה שלי, הוא היה רב חדש, כל המטרה שלי בבסיס, אני יכול להיות לי אנשים. בשורה הציונים דתיים, שאלו כמה אתם עושים פה, זה כל הישיבה, אף אחד לא תחתם להם בלי תקמה שלך.
נכון.
גם זה ראי לי שבעצם מה שחשוב לו זה באמת בעיקר של זה הפרטי ולא הפרטי.
אמת, וזה עלול להיות בבוא הזמן גם בעיה של אמונה. כן, נמשיך על אף. זה דברים שאולי לא קשה לאוזניים לשמוע, אבל מוכרחים להגיד את האמת. ככל שהשקר יותר גובר בעולם, ככה אנחנו מוכרחים יותר לצעוק את האמת וכל הכל. שתשובה פרטית שבאה על חשבון הציונות איננה תשובה אמיתית. היא בניגוד למגמת התורה. הלאה. אותו הרוח הגדול שבו כל שאיפה רוחנית השרויה בעומק הנשמה אין מטרתה מטרה פרטית כי היא מטרה כללית, לאותו הרצון הנשגב החבוי בנשמתה הפנימית של כנסת ישראל, שממנו מסתעפים כל כללי ופרטי גנזי ושטחי תורה. גנזי תורה ושטחי תורה, מה שפנימי, מה שגלוי, איננו חל על הנשמה כראוי כי אם בארץ ישראל. יש פסוק כזה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. מכאן שכל המהלך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. מה זה המהלך 400? 400 של הלכה כמובן, כן? שההלכה שלו היא הלכה ארץ ישראל. יש קינת ציון הלא תשאגי של רבי יהודה הלוי, דבר על ארץ ישראל, אומר חיי נשמות אוויר ארצך. אוויר ארצך, אם אפשר אווירה בארץ ישראל אחים. מובן? מה לא מובן? טוב, יש לך בוחן על זה. כן,
זה
שזה השאלה ממש,
זה לא תשובה
אמיתית. נכון. זו תשובה מזויפת. אתה רוצה להגיד יותר חריף?
אבל יש עניין שהבאדם, כמו בלכות שבת, שהבאדם לא מקויר רק על מה שהיה לו דעת. אם האדם מסוג בתשובה כללית, במצווה כללית, אבל אין לו בכלל דעת שנפלת, ומוצא לדוח מניעים של אגו או כל מיני דברים אחרים.
מצווה כללית היא מוטלת לא על הפרט, היא מוטלת על הכלל. על מי מוטלת מצוות כיבוש ארץ ישראל? עליי ועליך? מה פתאום? היא מוטלת על כלל ישראל. זה שזה מבטא על ידי שאתה ואני משרתים בצבא, זה פרטי.
אפשר להגיד שהבן אדם,
הבן
אדם
בעצם
עובר
תהליך
של
התפרקות לעתיד,
הוא לפחות בחלק
המודע
שלו
מתייחס לך לחלק המודע. אני לא נגד זה שהוא יתקרב להנחת תפילין, אני אפילו אדרבה בעד, אתה יודע מה? אני בעד שאנשים יקום תפילין. כן? אבל אם זה בא בניגוד למגמה הכוללת של התורה, זה בעיה. כי אם אדם מקיים מצוות אבל יסודות האמונה אצלו מקולקלים, זה יותר חמור מאדם שאצלו יסודות האמונה מבוררים רק המעשים
מבוררים.
ודאי זה מבורר, זה שהוא ציוני, זה יסוד אמונה מבורר.
אבל רוב האנשים הולכים לא פעם לצבא ולהתנות
הגבולות,
הם לא הולכים שם לציוני.
איך אתה יודע?
אני
מכיר את האיש. יש הבדל גדול בין מה שישראלי מספר לבין מה שהוא מאמין בהם. זה הבדל עצום, אטומי. ולפעמים פתאום מתברר במה הוא באמת מאמין. מצבי לחץ לצערנו, אבל אפשר גם בלי מצבי לחץ.
נשאל עוד כשר עשו לו אחרת. תהיה שרוצה לעשות תשובה. אומרים לו, תשמע, אם אתה אחרי תשובה, אתה לא רוצה לו להתפייס. אומרים לו, זה לא שהוא רוצה.
לא נכון שאומרים. יש אפילו אחד שמלמד במכון מאיר.
אני אומר, בוא ניקח את זה כאפשרות. בסדר? אפשרות היפותטית. ככה אומרים. מה
הוא יעשה? אז היפותטי.
אבל מה עדיף? שישאר במצב הקודם? אני אקח את איתם, אקח את פי איתם. זה בדיוק מה שקרה לו.
מה קרה
לו? חזר בתשובה. בגלל זה הוא לא רצו לקדם אותו. חזר בתשובה, אולי הדעות שלו לא כל כך מצאו חן מנהם, אז לא עדיף. לא אפשרו לו להמשיך הלאה.
אם זה יהיה שאלה, הלכה למעשה. כן? אז יביאו את זה לרב של אותו אדם, ואז ידונו. אתה מבין?
אבל אין לו רב לאותו אדם. הוא לא חזר בתשובה.
אדם שאין לו רב, אז איך הוא חוזר בתשובה? אז אם אין לו רב, אז זה כבר לא שייך לרבנים. אז זה כבר שייך להשגחה העליונה.
אנחנו עכשיו ניסינו לקבוע, שום כלל.
אז בוא אני אסביר לך משהו. אין דבר פה של כלל. יש עניין פה של פרט. כלומר, שכאשר יש שאלה פרטית, הולכים לרב, ואז יש לרב סייעתא דשמיא, כיוון שמדובר בשאלה מעשית. כל זמן שהשאלה היא תיאורטית, אין סייעתא דשמיא לרבנים. דבר נוסף, אני אסביר לך את זה קצת יותר בהרחבה. לפעמים שואלים, תגיד, מה יותר טוב? להיות יהודי דתי בחוץ לארץ או יהודי חילוני בארץ ישראל? מכיר את השאלות המטופשות האלה? מדוע השאלה היא מטופשת? אני אסביר לך למה.
יהיה יהודי דתי בארץ ישראל.
לא, בסדר, אבל נגיד, בין זה לבין זה. אין פה דתי יועצי, או זה, או זה, או זה. השאלה ככה, את מי הוא שואל? אם האיש שואל את רבו, אז הוא הולך לעשות מה שהרב שלו אומר. אז אם הוא שואל את רבו, אז הרבו יגיד לו, תהיה שומר מצוות בארץ ישראל. אבל אם הוא לא שואל את רבו, אז זה כבר שייך להשגחה העליונה. הבנת ההיסטוריה. זאת אומרת, אתה לא בא לתת הוראה לבן אדם, היה חילוני בחוץ, בארץ ישראל, או דתי בחוץ לארץ. אלא זה כבר איזשהו תפקיד שהבן אדם ממלא בהיסטוריה. ואז אתה יכול לשאול את עצמך באמת, בהבנת ההשגחה העליונה, מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? היו מעדיף את החילוני בארץ ישראל ואת הדתי בחוץ לארץ. מובן? מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? ואז זה כבר שיקול אחר לגמרי. והתשובה היא ברורה, אני יודע מה הוא מעדיף. זה דוגמה מפורשת בכתובות. טוב, הלאה. מה? כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. וכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה. מה זה דומה? אז יש לו אוהד. אז מסביר רבי יוסף מסס בספרו אוצר המכתבים, וגם בעל אפלה, כן? רבי פנחס הלוי הורוביץ בפירושו במסכת כתובות, שהכוונה דומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שעל פניו נראה שאין לו. ובחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, למרות שעל פניו נראה שיש לו.
מה משנה
מה
שיש לו? מה?
מה נראה שיש לו, אבל באמת אין לו. זה הכוון. הלאה.
אז
בקיבוץ נקרא שמגייס
צבא יותר, צריך יותר דבר
מאשר. ואמרתי שהוא יותר צדיק. הוא ממלא תפקיד יותר חשוב בהיסטוריה מאדם שומר מצוות בחוץ לארץ. נכון. הלאה. אבל אם אתה בא לשאול הלכה למעשה, ברגע שאתה בא לשאול את הרב, אז תעשה מה שהרב אומר, והרב אומר לך להיות גם שומר מצוות, גם בארץ ישראל. לכן זאת לא שאלה בכלל. טוב, הלאה. על כן, רק בארץ ישראל מוכנים הם תלמידי חכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם ולהכין את עצמם למה שהם מוכנים מפיתוח הגון, לבוא אל עמקי תורה מלמעלה למטה, מן הכללים אל הפרטים. בדרך כלל אנחנו לומדים תורה ממטה למעלה, לוקחים פרטים, מתוך זה מנסחים כללים. אבל יש רוח הקודש הארץ ישראלית שמתוכה אדם משיג את הכלל, ומתוך כך מגיע לפרטים. השכל הכללי המואר בקדושה הפנימית מעביר עד ארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבולים ומכל הגבלות עניינים. הוא משקיף בסקירה כוללת ומנוסת ומנוסעה באור חוכמת אמת לבריאות, על אור התורה, האהבה והיראה, האגדה וההלכה, החוכמה והמעשה, ועניינים יונקים זה מזה בעיקר העננה. ודווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל הינם מוכנים אל זאת המעלה הנישאה, על כן כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה ואינם עולים אליה וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה רק בדרך הראויה לפני חוץ לארץ. כלומר, יכול להיות תלמיד חכם בארץ ישראל שאיננו רוצה להיות תלמיד חכם בארץ ישראל, הוא רוצה להמשיך להיות בבלי גם בארץ ישראל. אז מה קורה להם? בחוץ לארץ, אם אדם מתנהג כתלמיד חכם חוצנית, זה בסדר. בארץ ישראל, אם תלמיד חכם, הראוי להיות תלמיד חכם בארץ ישראל, ממשיך להתנהג כתלמיד חכם בבלי, הינם נעשים מתנוונים וירודים, חלשים ולקויים בגוף ובנפש. אני לא הייתי מנסח את זה כל כך חריף. ולא די, מה? ודאי, כי אדם שאיננו ממצא את הכישרונות שלו, אז הוא לא נשאר במדרגתו, הוא מתנוון, כי יש איזה מתח פנימי. נכון? אז כיוון שהוא בוגד ביהודו, אז הוא באמת נעשה יותר מנוון, יותר קטנוני, תורה יותר קוצפת, מלאה רוגז על העולם. הוא לא יכול לסבול שהעולם נראה כמו שהוא נראה. זה לא בסדר מה שקורה, הוא כל הזמן מתרגז, כי הוא לא עולה להכרה הכללית. ולא די שנתרונם הנעלה מתגלה, אלא שנדמה עוד שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ יהיו עולים עליהם בחריצות ובבלפול. כי אם אתה מנסה להיות בבלי, אז הבבלי עולה עליך. וכל זה מפני שלא באו עדיין לידי הכרת עצמם, ואינם משתמשים בדרך לימודם באותו היתרון הקדוש שאדמת הקודש מסגלתם אליו. לתביעה חריפה. זו תביעה מטרידה, תורדנית, שדורשת ממי שתלמיד חכם שחוץ לארץ להתרומם להשגת רוח הקודש, בעצם השגה כללית. ואם לא, הוא מתדרדר, הוא יהיה רק איזה חיקוי עלוב של תורת חוץ לארץ. פסקה ז', כן, מה? הוא צריך להשתמש ביתרונו, להביט מבט כללי. בחוץ לארץ לא יודעים. בחוץ לארץ יודעים שיש קהילת קודש מוהילוב, ושיש קהילת קודש קזבלנקה, זה מה שיודעים. לא יודעים שיש כלל ישראל. חושבים שכלל ישראל זה כלל כל הקהילות, זה מה שחושבים. ולכן השיקולים הם במישור הזה. אתן לך דוגמה פשוטה. שאלת מכירת האדמות לנוכרים בשמיטה, כדי לעקוף את איסור עבודת הקרקע בשמיטה. אז אם יש לך שיקולים פרטיים, כלומר, אתה אדם שדואג למה שנכנס למקרר שלו ולצלחת, אז אתה תמצא כל מיני דרכים להגיד, היתר הזה הוא לא בסדר, וצריך להחמיר, לקנות מרוצחנו, כדי שיוכלו לקנות עוד כמה פצצות וכו'. בסדר? כלומר, מצווה להדר ולפרנס את אויבינו. נכון? זה פחות או יותר מה שמגיעים אליו. בגלל שהשיקול הוא שיקול צר. בגלל שגם מה יגידו, אם אני אתחיל לסמוך על היתר המכירה, אז השידוך של הבת שלי יארס. כן, ועוד כמה שיקולים כאלה. ולכן אתה מוכן לדברים שמבחינה לאומית זווה ופלצות. לעומת זה, אם יש לך שיקול כלל ישראלי, אז אתה תהיה מוכרח לחתום על היתר המכירה, אם אתה רב ראשי לישראל. כי אתה עושה חשבון של האומה בכללה. אומה, הנתונים הכלכליים ואובדן השווקים בחוץ לארץ, ושיקולים של חוסן לאומי ושל אי הכשלת הציבור. ולכן אתה כן תחתום על היתר המכירה, וזה יותר יראת שמיים ממי שמסתתר מאחורי צדקנות מרושעת. בסדר? הדברים ברורים, טוב. עצובים, אבל זה מסביר את ההבדל.
יש פה זכות
בריאה,
זה גם לא בסדר.
למה
לפרנס את חוץ לארץ אם אתה יכול לחזק את היישוב בארץ ישראל? אני מכיר יהודי, אני מכיר יהודי, אני מכיר יהודי שאמר לי ככה, אני לא פוסק כמוהו, אבל הוא אמר לי ככה, תראה, אני לקנות מערבים לא מוכן, למכור את האדמה שלי לערבים גם כן לא רוצה, לקנות מחוץ לארץ, מה השתגעתי? לקנות מפירות מחוץ לארץ ולאכול פירייה ונשבוע מטובה. אז מה הוא עושה? זה מה שהוא עושה? לא, הוא קנה מקפיא, פשוט מאוד. הוא אומר, ואני לא אוכל מלפפונים שנה, מה יקרה?
לא, בסדר,
יש כל מיני טריקים, אבל הוא אומר, גם בלי זה, יש לי מקפיא.
למה באמת לא...
זה יראת שמיים אמיתית, לקנות מקפיא. כן, מה אתה אומר?
זה נראה כאילו
משנים תדים
תורה, כאילו שמקים מחוץ לה, זה לא נראה כמו שיקולים תורניים.
זה שיקולים תורניים אמיתיים. פרנסת כלל ישראל זה שיקול תורני.
אבל יש הבטחה שאתה משברוך הוא.
כן? גם כשזה שמיטה דרבנן? כן? אני שואל. האם גם כשזה שמיטה דרבנן יש הבטחה כזאת? הנה, כאן כתוב לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון הגדול פאר הדור מוהרר חיים ברלין שליטה שלום וברכה. כן, מי זה הרב חיים ברלין? מה? לא, זה לא הרב עיר ברילה, זה האח של הרב ברילה. הוא היה מראשי הרבנים החרדיים בירושלים ביישוב הישן, היה בנו של הנציב מגולוזון, גאון גדול. אומר לו הרב, עתי תרעד, העת שלי רועדת, עתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות, כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים ומיוגעים בעוניים ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים, הנה עתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו השוחקים על משבתנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו אי שמיים. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה. ירנה כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת, וזאת למודעי כי חשש גדול מצד אורלה וכלי הכרם יש בקרמי הגויים בשנים הללו יותר ממה שהיה בימים הקדמונים, והרי אנו מוחזקים להשגיח על כרמי אחינו בשמירה והשגחה מעולה, ואיכה זה עתה תהפך השורה שניקח משל גויים הבלתי מושגחים רק כדי לרדוף עד הנפש את אחינו בשרים. זה יראת שמיים אמיתית, מי שיודע להקל. טוב, אבל זה קשור גם לתפיסה הכללית. אם יש לך תפיסה כלל ישראלית, אז אתה... מה? כן, זה יגרות הראייה, חלק א', עמוד שינונה, שינונבא. כן. קל לזכור, זה שנה, כן. עמוד שנה, שנת השמיטה. טוב. פסקה זין. אנחנו צועדים בצעדי ענק לעבר סיום הספר. מה יהיה? מה נלמד אחר כך? נחזור. כן. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. מה זה חיים שאינם מקוריים? זה לא החיים האמיתיים שלנו. אנחנו חיים נורמלית דווקא בארצנו. לא יש להם מחוץ למקומך, אז אתה חי חיים מלאכותיים, בדרגה זאת או אחרת. כן, למשל, לעשות סוכה באוסלו או בשטוקהולם, זה בעיה. כן? אתה עושה סוכה בשטוקהולם, כדי להגיע לעשות קידוש, אתה צריך לפנות את ערימות השלג. כן? אז זה ברור שהסוכה לא ניתנה לאקלים כזה. כן, מה זה צריך להיות וזה. אם היית עושה משהו בעד הומוסקסואלים, בסדר, אבל סוכה זה לא בסדר, זה פגיעה בחופש, אני לא יודע. זה ממש לעומת זה, נגיד שאתה בגולה במקום ים תיכוני, נגיד אתה חי במרוקו, אקלים דומה לארץ ישראל, אבל אתה לא במקום האמיתי, זה לא מקום השכינה. אתה חי לפי נורמות של תרבות זרה, אתה לא במקום שלך. בקיצור, כנסת, אם אתה גר בארגנטינה, עוד יותר גרוע. אתה מתפלל על הגשם בקיץ ועל הטל בחורף. מי היה מאמין? עכשיו, כנסת ישראל בכללה, אתה מכיר? טוב. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. אחד מחכמי בבל נפגש עם אחד מחכמי ארץ ישראל, ככה מובא בגמרא מסכת יומא דף ט' עמוד ב', אמר לו: מיגו דיתוויתו בהרעא דחשוכה אמריתו מילי דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ של חושך, אתם אומרים דברים של חושך. הכל חשוך, מסובך. על כן שם כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. מה זה כל נימה ונימה? זה כתוב בגמרא בבא בתרא, בבבלי, שהקדוש ברוך הוא ברא שערות. נימים זה, נימה זה שערה, וכל שערה יוצאת מגומה אחרת בראש. כן? זה פה יוצא מפה, זה יוצא מפה, זה יוצא מפה. אם היו שתי שערות יוצאות מאותו מקום, הראש היה מתפוצץ. ככה כתוב. אז הקדוש ברוך הוא סידר ככה את הראש של האדם באופן שכל שערה לא תפריע לשנייה. עכשיו, בחוץ לארץ השערות מפריעות אחת לשנייה. זה מה שהוא אומר. כל התעסקות דוחקת רגלי התעסקות אחרת, כי אין תורה כללית. לכן הוא אומר כאן, למשל, ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים, כי בעצם החיים בזרמם הפנימי המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, כל שופע במהלך אחד באחדות והשוואה, נעשים שם בחוץ לארץ מפולגים ומרוחקים זה לזה. נראה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. נתרגם את המשפט הארוך הזה. הרב אומר, בחוץ לארץ כל עסק רוחני או מעשי נראה כדוחק את רגלי חברו. עכשיו, אם אתה עוסק בצורכי ציבור בחוץ לארץ, אז אינך יכול לעסוק בצורכי פרט. עוסק בצורכי פרט, אינך יכול לעסוק בצורכי ציבור. אם אתה עוסק בהלכה, זה דוחק את רגלי האגדה. האגדה הייתה הלכה. הנגלה את הנסתר, המחקר את התמימות, הבדיחות את כובד הראש. או שאתה רציני או שאתה מתבדח, אי אפשר שניהם כאחד. זה תורת חוץ לארץ.
גם אדם אחד אדם אחר, קהילה אחת קהילה אחרת,
ממילא. כן, לכן יש הרבה הרבה מתחים בחוץ לארץ. יש למשל המאבק החריף בין הרעבד לבין הרזה. ידוע שהרעבד יש לו קושיות על הרמב״ם. לפעמים הוא כותב דברים קשים נגד הרמב״ם. הוא אומר, חיי ראשי שכל הדברים האלה אינם כלום. פה הרמב״ם הוא דיבר מתוך גאווה. דין, כאלה דברים קשים. אבל זה כלום, זה ליטופים, לעומת מה שהרעבד כותב נגד הרזה. רבנו זה רחיה הלוי, בעל המאור. שם הוא יורה בכל התותחים. והרזה לא נשאר חייב, מחזיר לו, בום, טרח. בסוף, באחד המכתבים של הרעבד אל הרזה, הם התכתבו ביניהם. הרעבד אומר לו, תראה, אני אוהב אותך, אל תחשוב, אני לא כזה, כמו שאני נראה במכתבים. אני פשוט רק רציתי לבדוק. אני מחכמי צרפת, ואתה מחכמי ספרד. ואני רציתי ללמוד מדרככם, שאתם, חכמי הספרדים, כשאתם נלחמים, כשאתם דנים בהלכה, אתם נעשים כאויבים זה לזה, ובסוף אתם כאוהבים זה לזה. אז אף על פי שאני לא מכם, אני עשיתי את הכוח שלי גם כן. הוא כנראה הצליח. רצה לראות מה זה להיות כמו חכמי ספרד. בסוף הרזה נפגע. הרזה נפגע, רואים את הדבר, מה? מה אתה
מתכוון?
שהוא מתכוון לחוץ לארץ בכלל. לא, אני מראה לך מהי האווירה של חוץ לארץ. כן, יש פסוק בנביא, שני מקלות עשיתי לו, אחד קראתי נועם ואחד קראתי חובלים. אז אומרת הגמרא, נועם, אלה תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. הם נחמדים, לא שאחד מסכים עם השני, אפשר לא להסכים, אבל זה נעים. חובלים, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. הם בום, טרח.
מה זה כסח בארץ?
איזה כסח בארץ?
מה זה כסח בארץ?
בין בבלים. בבלי. כסח זה בבלי.
כן? למה, כאן בארץ, בין רבנים.
בין רבנים בבליים. זה מה שאומר. כן? אז חכמים שבארץ ישראל, אז שצר להבין, זה לא רכות. הגמרא במסכת תענית אומרת, תחזה מה בין תקיפי ארעד ישראל לחסידי בבל. כלומר שחכמי ארץ ישראל הם תקיפים, הם כאלה אלימים. כמו שאמר, ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרא אבניה אלא בוניה, בוניה תלמידי חכמים שבה, קשים כברזל. ואילו תלמידי חכמים שבבבל הם כאלה חסידים נחמדים. אז זה סותר מה שאמרתי מקודם. אלא הכוונה היא כזאת. מדוע תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם נעימים אחד עם השני? בגלל שהם קשים כברזל. כלומר, אצלם הדעה מבוררת. אין אצלו ספק. כלומר, אצלי, מה שאני ביררתי, אני יודע שזאת האמת נקודה. ולכן אני יכול להרשות לעצמי להיות נעים איתך, כי אני לא רואה בך איום על, על הוודאות הפנימית שלי. מה שאין כן, תלמידי חכמים שבבבל, הכל בנוי על ספק. אז כדי לחפות על הספק, צריך איזושהי חבלה כזאת. זה סגנון של מחבלים זה בבל.
כן,
איזה
פירוש אחר אבל.
מה?
מחבלים זה לזה, מפרים זה לזה. שם מחבלת
חיימר. זה לא פשוט הגמרא שם, כי הגמרא חייך מיליון דוגמאות. אתה יודע, שכל אחד יורד על השני.
מה יעשו אלה שלא תלמידי חכמים?
אלה שלא תלמידי חכמים אוכלים אותה. מכמה סיבות? א', כי הם לא תלמידי חכמים, זה רק של עצמו משהו לא בסדר. דבר נוסף, הם נמשכים אחרי רבותיהם. כן, מה אתה רואה?
יש שאלה, אבל אני חושב שאלה 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 שאלה
טוב, יש לנו כלל, אין אדם לומד מכל אדם, לא מכל אדם אדם יכול לזכות לקבל תורה. אז אם רבך בחוץ לארץ, לא בחוץ לארץ,
אם אני
לומד תורה,
אתה יותר טוב
בחוץ לארץ,
לא שרבו שם, יותר טוב.
מה זה יותר טוב? איך תלמד אם אין לך רב? אבל זה אפשרי, כן, זה יכול לקרות. למשל, הרב צבי יהודה קוק, שלא חשוד על חרדיות, הלך בצעירותו לחוץ לארץ כדי ללמוד תורה. למה הוא עשה את זה? כי בארץ הפריעו לו. אז הוא הלך שם לגרמניה, לעיר אלברשטאט. שם ישב לו בשקט ולמד. מה? לפני?
השואה?
הרבה לפני השואה, לפני מלחמת העולם הראשונה בכלל. הוא הולך לשם, אחר כך אבא שלו יצא גם כן לוועידת אגודת ישראל, הגיע גם הוא לגרמניה, ואז פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואז שמו את הרב קוק בכלא, אחר כך הוא הצליח לצאת משם, הגיע לשוויצריה, ישב עם בנו שמה שנה וחצי, למדו שמה כל התורה כולה. כן? פעם שאלו את הרב ציודה, מה זה למדתם כל התורה כולה? מה לא? הם למדו הכל. כן? כל הבבלי, כל הירושלמי, כל הקבלה, כל המדרשים, כל ההלכה, כל המפרשים. הכל זה גם כל המפרשים. ככה שנה וחצי. קצוי. כן? אחר כך הוא עבר ללונדון, או מלונדון, חזר לארץ.
כן, אדון.
אפשר אולי להגיד שבגלל זה יותר לבנו רוסית מוסים
כל החוויה הפנימית
ויותר להבטחת, ובגלל זה
יש יותר ספק בארץ.
כן, אפשר להגיד. יש יותר רוח הקודש בגלל זה,
לא חוויה. זאת אומרת,
רוח הקודש, ודאות.
הבעיה שלנו היא גם פנימית. מרגישים את זה בוודאות.
כן, יש יותר בוודאות. כן.
איך אתה
אומר,
שרבן
גמליאל ורבי עזרא בן עזריה, דירפו
אותו
למרגישו? כן, זה באמת בעיה. אבל זה כבר יהיה אחרי החורבן. זה מצב של הידרדרות. כן, אבל ארץ ישראל, תחת שלטון זרים, זה כבר לא ארץ ישראל כל כך. זה כבר משהו מעין חוץ לארץ. איך יודעים את זה? הרי דוד המלך אמר, הגמרא אומרת ככה, כל הגר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. נכון? מכאן שכל הגר בחוץ לארץ עובד עבודה זרה. למה התכוון דוד המלך כשהוא סיפר שהוא יוצא לחוץ לארץ? שהוא יוצא לאחיש מלך גת. אז איפה זה גת? באזור קריית גת. אז דוד המלך אומר, אני יוצא לחוץ לארץ. מה זה קריית גת, זה חוץ לארץ? כי זה היה בשלטון פלישתי. מה שבשלטון פלישתי זה כבר חוץ לארץ לפי הערך. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי, איך בן אדם יכול להישמר מבבליות בזמן שלא תמיד חכם, בזמן שאין לו את המוצקות?
שיתחבר לתמיד חכם מארץ ישראל. יותר כללית, הנה פה יש מאפיין בפסקה שלנו, שאין נושא אחד דוחק את רגלי הנושא השני, אלא להפך, יש סינתזה בתוך הנפש. למשל, אין האחד דוחק את רגלי השני. הלאה, אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא, השם שלום, שם גופה יקרה שלום, להתפתח כלל בחוץ לארץ. וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמת מאה. לחמם בדאגה יוכלו, ומימיהם בשיממון וברוגזה ישתו. הנה כתוב, ונתן השם לך שם לב רגז, וכיליון עיניים ודאבון נפש. יש פעם, יש חכם אחד בחוץ לארץ כתב, זה נקרא ספר קובץ מאמרים. קובץ מאמרים. באחד מהמאמרים, הוא כתב שם דברים נוראים. אחד הדברים שהוא כתב, שלא חסר לנו כלום בגלל הגלות. כלומר, הגלות לא שינתה אותם. הרב ציודה קוק כתב הערת שוליים מהספר, והיא פסוק, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אז איך אתה אומר שלא? התורה אומרת, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. או גם ונתן לך השם שם לב רגז. מסופר בגמרא במסכת נדרים, שפעם אחת יהודי אחד עלה לארץ ישראל כדי ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. בדרך, בשיירה, אחד מבני השיירה התרגז על חברו ושחט אותו. לא נעים. הגיע אותו חכם לרבי יוחנן, סיפר מה שקרה בדרך. אמר לו רבי יוחנן, איך זה יכול להיות שאחד יתרגז על חברו עד כדי להורגו בארץ ישראל? והלא, ונתן השם לך שם לב רגז, בבבל הוא תכתיב. זה נאמר על בבל. איך יכול להיות שמישהו יתרגז עד כדי כך בארץ ישראל? אמר לו, אקתה לעבירנה ירדינה. זה היה לפני שעברתי את הירדן. כלומר, זה אומנם היה בארץ ישראל, אבל בארץ ישראל המזרחית, שקדושתה פחותה, ולכן זה אפשר. ואז נחה דעתו של רבי יוחנן.
זה
לא קורה.
לא רוצחים
היום? לא אמרתי שלא רוצחים. אמרתי שזה לא קורה שאדם רוגז על חברו עד כדי להורגו.
מה שקורה?
שאדם רוגז על חברו? על ידידו?
חברו זה
מי שאיתו. לא, לא. חברו זה אדם שהוא מיודד איתו. איך הוא להיות? בארץ ישראל רוגז כזה לא קיים. לא איתך. כן. אז מה שאומר כאן, לחמם בדאגה יאכלו, וממהם בשיממון וברוגזה ישתו. האוויר שם מחניק חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. הכל שם נורא. ולכן החיים הרוחניים שם, לא יודע אם הייתם בא מחוץ לארץ, זה נורא, נכון? זה פשוט בלתי נסבל. האוויר שם מחניק. לכן החיים הרוחניים שם בארץ מאפליה לא יוכלו להיות מקוריים, ואינם רק נשאבים מאוצר החיים אשר בשיעור של תורה, כלומר שארית שבכתב ושבעל פה, על ידי עמלה ושינונה, אשר יחד עם ישראל הורד ממרום שבטו וירד בגולה. אין זה גמרא במסכת חגיגה. כיוון שגלו ישראל במקומה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, מפורש במגילת איכה. אשר אמנם רק צד הקודש החיצון הולך ובגולה, המאמרים והאותיות יכולים להיות נקחים ביד וללכת ממקום אל מקום, מארץ אל ארץ, עם הולכי גולה. אבל הנשמה הפנימית שלהם, נשמת אלוהים חיים ברוממות טהרתה, המצורפת אל האור העליון והתקווה הכללית המוחשת לעין ומושרשת בכל שעל וצד של אדמת הקודש, של ארץ חיים וגי חיזיון, היא נראית ומתגלה במקומה, ומתגלה רק במקומה, בארץ ישראל. כן, בארץ ישראל, ברוך השם, אפשר לראות את זה ברחובות, רוח הקודש נשפכת מכל צד. מרגישים, רואים. בחוץ לארץ אפשר למות עד שאתה מוציא ניצוץ של רוח הקודש שם. יש שם רק אמון התפילות. כן? בחוץ לארץ, אני ראיתי את זה אצל היהודים, ממה חיים יהודי חוץ לארץ? מתפיסה פטישיסטית של יהדות ארץ ישראל. אחד יש לו תמונה של הרב ההוא, אחד יש לו תמונה של הרב ההוא, אחד הביא מחזיק מפתחות ממדינת ישראל, השלישי יש לו מזכרת ירושלים. מזה הם חיים, והם חיים מזה בצורה של אמונה תפלה. הבאתי לך קמיה, הבאתי לך חתיכת אדמה מחוץ לארץ, מארץ ישראל. זה פטישיסטי. הפטישיזם זה צורת האמונה המקובלת בשבטים פרימיטיביים באפריקה. יש איזה מין פטיש. כן, פטיש זה איזה כלי כזה שאתה מייחס לו כל מיני כוחות, מסכות, פעמים כאלה. זה נקרא פטיש. כן, מה אתם?
אני רוצה לסכם את הכלל של הרב לגבי מה שהרקו דיבר על ישראל כבר ישראל, לפני ששווה הרבנים גדולי ישראל שממש לא נבין הדרך הזאת.
מה השאלה?
אפשר להבין את זה.
איך אפשר להבין את זה? הם לא למדו את הרקו פשוט. מה? אז הם טועים, מה אפשר לעשות? זה חדש לך שאדם יכול לטעות? נכון, זה מה שכואב. הלאה. כן, אגיד לך משהו. יש רש"י במסכת ברכות בפרק 9, שם יש רשימה של פתרון חלומות. אדם שחולם על גמל, נגזרה עליו מיטה וניצל ממנה, שנאמר ואנוכי אעלך גמלו. ואחד שחולם על פילים, פלאי פלאים נעשים לו. כן? לא מדברים כאלה. מחשבה אסוציאטיבית. ומי שרואה את עצמו עירום בחלום, הוא בלי בגדים, זה חלום טוב או זה חלום רע? אז הגמרא אומרת, אם הנוף שמאחוריו הוא נוף בבלי, זה חלום טוב. אם זה נוף ארץ ישראלי, זה חלום רע. מסביר רש"י. בגלל שכשאדם חולם שהוא עירום, הוא עירום מן המציאות שמסביבו. אז אם הוא בבל, אומר רש"י, ישיבת חוצה לארץ, עוון יש בה. זה כולו עוון. אז אם הוא ערום בבבל, סימן שאין לו עוונות. אבל ארץ ישראל כולה מצווה. אז אם הוא ערום בארץ ישראל, אז זה סימן שהוא ערום מהקדושה הזאת. לא? אז רש"י, גדול חכמי הגולה, כותב בכבוד רובי עצמו, ישיבת חוצה לארץ, עוון יש בה. זה אדם אמיתי. אומר? הוא לא ינסה להצדיק בדיעבד את מצבו. כן.
מה
שמגיע כאן הרב,
זה מגיע
מציאות שהארץ מולידה עבדות.
נכון.
אבל הרבנה שהם לא למדו את המציאות.
כן, אבל המציאות גורמת להם להתאחד. אתה יודע, יש דבר מאוד מעניין. בימינו, המפלגות החרדיות נכנסו כבר לממשלה. והם מקבלים כסף. אז בהתחלה נכנסים כדי לחלוב את המדינה. ואחר כך, מכוח המציאות, הם הופכים לאחראים על החלטות מדיניות. שלא מרצונם. ואז השיקולים נהיינים לאט לאט יותר ארץ ישראל. כבר לא אומרים, הצבא שלהם. לא, אנחנו רוצים לא להתגייס, כי הלימוד שלנו גורם לחיילים לנצח.
המוסר שלהם
לא... יש התעלות. כן? אומנם בהתחלה הם מחריבים את המדינה, על ידי שהם מוצצים את לשדה, ואינם מפתחים שיקולים מדיניים. אבל לאט לאט, הארץ עושה משהו. ולא הרי ירושלים כהרי בני ברק, ולא הרי בני ברק כהרי ניו יורק. כן. מה? אני לא יכול עכשיו, זה כבר סוף השיעור, אבל שתן לי לגמור, בסדר? טוב, ההכרה שהיננו עם נורא בני מלאכים נדיבי עמים ומעמידי שרי קודש, זאת ההכרה עצמה המעולתה בחוץ לארץ בעליפת יגון קודר ובהנחת חושך, היא מתראה על אדמת הקודש בבהירות הנשמה ובזיו החיים. על כן התורה המקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. למה הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא? יש כל מיני סיבות. יש, לפעמים גם צריך לחזק את התורה. אז יש מי שיש לו מסירות נפש על תורה, אז גם זה עוזר. זהו.